טוב, שלום. אנחנו כחלק מהיום עיון הזה לפסח אנחנו ננסה לתרום את חלקנו לעמוד על עניינו או על משהו מעניינו של פסח, של היום, של המצוות המרכזיות בו. תקווה שנאמר את המילים הנכונות והדברים יובנו בעזרת השם. טוב, בפסח באופן פשוט עם ישראל יצא ממצרים לחירות עולם, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, מתוכם לחירות עולם. ולכן התורה מצווה עלינו, שוב באופן פשוט, מה לעשות? מדי שנה לציין את היום הזה כיום זיכרון לאותו אירוע שהיה. לכן אומרת לנו התורה, לכן אומרים לנו חז"ל לקרוא את ההגדה, לכן אנחנו נשים זרוע על השולחן, נאכל מצה, מרור, זכר לאותם אירועי עבר. כמו שאנחנו רואים במקור הראשון בדף, מתוך ההגדה, אומר בעל ההגדה, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגאלם שנאמר וכולי. זאת אומרת, כך נראה בפשט. מצה הזו שאנו אוכלים, זכר לאותו אירוע שהיה לפני זמן ארוך. להבנה הזאת גם, מה שאומרים בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, הכוונה שבכל דור ודור אדם צריך לנסות להרגיש הרגשה של אדם שהיה שם בשיעבוד, איך הייתה הרגשה להיות בשיעבוד ואיך הייתה הרגשה לצאת, כדי שהוא יוכל להודות על מה שהיה לפני אלפי שנים. נסה לשחזר כאילו שאתה בעצמך היית שם. אבל אם נעיין בפסוקים במקור 2, גם א' ב' וגם במקור 3, אנחנו נראה שכנראה יש פה עוד דפים מפוזרים? טוב, אם נעיין בפסוקים אנחנו נראה שהדברים כנראה יותר מורכבים. במקור 2 כותבת התורה, ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. וכמו שאומר לנו רש"י, הפרשה הזאת נאמרה באלף בניסן, ראש חודשים זה בניסן וראש חודשים זה ראש חודש ניסן. באלף בניסן נאמרת הפרשה הזאת שבועיים לפני יציאת מצרים, שבועיים לפני מכת בכורות, שם אלוקים מצווה את משה ואהרון לצוות את ישראל על קורבן פסח של מצרים. דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית, בעשירי לחודש תיקחו שא, ותאכלו את הבשר, אנחנו מדלגים כמה פסוקים, בי"ד בניסן תשחטו את השא, ותאכלו אותו באותו לילה, בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. ואז והיה ביום, היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם וכולי. הקושייה שאני מקשה מהפסוקים האלה, זה שהנה אנחנו רואים שהפרשה הזאת נאמרה באלף ניסן שבועיים לפני יציאת מצרים, וכבר אז אומר ריבונו של עולם, שבי"ד ניסן תשחטו את הפסח ותאכלו אותו בלילה צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. ואם כמו שבעל ההגדה אומר, המצה אנחנו אוכלים אותה על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, אז איך אלוקים כבר באלף ניסן שבועיים לפני יציאת מצרים אומר שבי"ד ניסן בלילה, עוד לפני מכת בכורות, עוד לפני בכלל שתצאו ממצרים, תאכלו את הפסח על מצות? משמע שמצות זה היה דבר מתוכנן מראש, ולא רק בגלל שבטעות יצאתם ממצרים, לא בטעות, שיצאתם ממצרים ובטעות לא הספקתם לאפות מצות, ואז אנחנו אוכלים את זה לזיכרון. בואו תראו ב-2 ב', שבאמת כמה פסוקים אחרי הציווי הזה לאכול את המצות, אז בי"ד ניסן בלילה התורה מתארת שהשם יקע כל בכור בארץ מצרים, ואז ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ כי אמרו כולנו מתים, ואז וישא העם את בצקו טרם החמץ. הנה אנחנו רואים ש... זה שלא היה להם לחם אלא רק מצות, שבועיים אחרי שאלוקים אמר לאכול מצות, בלי קשר ליציאת מצרים בכלל. אז זה לכאורה לא רק כמו שבעל ההגדה אומר. ויותר מזה, בואו תסתכלו במקור שלוש, אם באמת מצות עמק על שום שלא הספיק בזה גם של אבותינו להחמיץ, אז מי שמכיר בפרשת וירא, המלאכים באים לביתו של לוט, אחרי שהם לא רוצים להיכנס, הוא ויפצר בה מאוד שיבואו אליו, ויסורו אליו ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה, ומצות עפה, ויוכלו לוט בימי אברהם אבינו, עופה מצות למלאכים. אומר לנו רש"י, למה הוא עפה מצות? מה כתוב? פסח היה. אתה אומר, פסח היה, אבל רק עוד 400 משהו שנה יצאו ממצרים, וכבר לוט עופה מצות, ואם המצות הן על שום שלא הסביק בזה גם של אבותינו להחמיץ, אז מה לא תופה מצות בגלל פסח שיהיה עוד 500 שנה? בערך, אל תתפסו אותי על המילים. יפה. לכן נראה שיש פה משהו יותר מזה, ואני רוצה להוסיף פה עוד שאלה אם אפשר. אז ראינו שלכאורה המצות זה דבר שציוו עליו עוד לפני בכלל שיצאנו ממצרים, זה חלק ממצוות הפסח. אני רוצה להוסיף עוד נקודה ואני אומר, אם הנקודה היא רק זכר ללילה הזה שיצאו ממצרים ולא היה לחם ולכן אכלו מצות, אז למה ריבונו של עולם כל כך בתקיפות אוסר עלינו לאכול או לא לאכול, אלא שלא יהיה חמץ בבית? אם הנקודה תיזכר באותו אירוע שאז באותו לילה אכלו מצות, אז תאמר בליל הסדר, בליל יציאת מצרים תאכלו רק מצות. מה העניין בזה שלא יהיה חמץ? מה, וכי כשיצאו ממצרים הקפידו שלא יהיה חמץ? פשוט לא היה חמץ. אז למה אסור שיהיה חמץ בבית? תאמר רק, תאכלו מצות. שאלות מובנות? יפה. לכן מהשאלות האלה, עכשיו אני אומר שלא בהכרח שאנחנו נענה על מה שאמר בעל ההגדה, שזה ודאי נכון, רק זה כנראה לא לגמרי כל העניין, אבל מכאן אני רוצה להגיע למקומות אחרים. מהמקורות האלה שקראנו ומהשאלה הזאת על החמץ והמצה, אנחנו לומדים שכנראה המצה היא לא רק אמצעי זיכרון, אלא יש באכילת המצה משהו, או אולי בכל עניין ציון חג הפסח, משהו הרבה יותר מהותי מאשר ניסיון להיזכר באירוע שהיה לפני כל כך הרבה שנים. בואו נתחיל מההתחלה. המהר"ל מחדד איזשהו יסוד שהוא חוזר עליו בלא מעט מקומות. אומר שם המהר"ל, למשל יש לכם את זה פה, לא נקרא את זה בפנים, אבל בנצח ישראל, הוא אומר את זה גם בספר גבורות השם, מחדד המהר"ל את העיקרון של לכל זמן יש תכונה. מה הכוונה? התפיסה הפשוטה היא שהמאורעות יצרו את התקופה. דהיינו, בשלושת השבועות, ב-17 בתמוז ו-9 באב נחרבו הבתים, נפרצה העיר, אז הימים האלה הפכו להיות ימים לא טובים לישראל. בפסח עם ישראל יצא ממצרים, אז הימים האלה הפכו להיות ימים של חירות, ימים טובים לישראל. אומר המהר"ל, הפוך. זה לא שהמאורעות יצרו את התקופה, אלא התקופה יצרה את המאורעות. דהיינו, כבר בטבע הבריאה התביע ריבונו של עולם, שלכל זמן יש תכונה, שהתכונה הזאת נראית לא רק במאורעות שיקרו לעם ישראל או למישהו בעולם, אלא שהם יקרו בכלל, רואים את זה גם בטבע, תכף נסביר, לכל תקופה יש תכונה, ולפי התכונה של אותה תקופה, קוראים בה גם המאורעות. זאת אומרת, שלושת השבועות, 17 בתמוז ו-9 באב, הם לא רעים בגלל שנחרבו בהם בתי המקדש, אלא בגלל שהם רעים, נחרבו בהם בתי המקדש. זה שעם ישראל יצא ממצרים לא הפך את פסח או את האביב לתקופה של חירות, אלא זה שזו תקופה של אביב ושל יציאת כל הטבע לחירות, גרם לזה שאלוקים מוציא את ישראל ממצרים. מתי? דווקא בתקופה של יציאה לחירות. ככה אומר המהר"ל. ההבנה הזאת מסבירה המון דברים. היא מסבירה למשל את זה שהמשנה אומרת שחמישה דברים קרו לאבותינו בי"ז בתמוז. חמישה דברים ותשעה באב, שזה תמיד נראה קצת מוזר. מה, כל הצרות קרו באותם ימים? תשובה אומר המהר"ל, כן, כי זה כמו שיתושים נדבקים לימים חמים, אז הצרות מגיעות בימים קשים. אומר המהר"ל, ורואים את זה בטבע. כי מי שמסתכל בטבע רואה שיש תקופות בשנה, הוא קורא לזה שהם נוטים אל הקצה. מה הכוונה נוטים אל הקצה? אז הוא אומר, הנה, יש ימים מאוד חמים, תמוז ואב. ימים מאוד ארוכים לעומת לילות קצרים. תבט אותו דבר, ימים מאוד קצרים לעומת לילות מאוד ארוכים, ימים קרים מאוד. אומר המהר"ל, הימים האלה הם ימים נוטים אל הקצה, ורואים את זה גם בטבע. הם לא מאוזנים, כיוון שאלה ימים נוטים אל הקצה, ואז הוא מסביר למה ימים נוטים אל הקצה הם לא טובים לישראל, לכן כל הדברים הנוטים אל הקצה, אלה מהרסי המציאות, אלה שלא הופכים את המציאות לנבנית, קורים בימים האלה. לכן עשרה בטבת, לכן 17 בתמוז, לכן 9 באב. מאידך, אומר המהר"ל, אנחנו רואים שבתשרי וניסן אלה ימים שווים. הימים והלילות מאוזנים. בימים האלה לא חם ולא קר, כיף לצאת מהבית, לא קיצוני לשום כיוון. אומר המהר"ל, הימים האלה, בימים האלה, הימים האלה קוראים בהם דברים טובים לישראל. זה מה שאומר בעצם המדרש, אולי תרף כן נקרא את המהר"ל, אבל בואו נראה את המדרש במקור החמישי. אומר המדרש על הפסוק בתהילים, מוציא אסירים בכושרות. שואל המדרש, מהו בכושרות? אמר רבי עקיבא, לא הוציאם אלא בחודש כשר לצאת. כושרות מלשון כשר. לא בתמוז מפני השרב, ולא בטבת מפני הצינה, אלא בניסן שהוא כשר לצאת בו לדרך. לא חמה קשה ולא צינה קשה. אומר המהר"ל, אומר המדרש, זה תקופה טובה ליציאה. זה לא רק בישראל, אלא באביב מתחיל כל העולם לצאת לחירות. מה קרה בפסח? ישראל יוצאים לחירות. אבל לא רק ישראל יוצאים לחירות, אלא זה זמן מסוגל ליציאה, לשחרור, אחרי שכל הזמן הכל היה מכונס בחורף ולעצים לא היו עלים. הנה פתאום העולם מחלץ עצמות ומגיע לו האביב, וחוזרים החיות לקום מתרדמת החורף שלהם, והילדים יוצאים לגנים, והכל חוזר לחיות, העסק חוזר להשתחרר. זה זמן בו כל הטבע יוצא לחירות, לכן בו נברא העולם, בו נולדו האבות, או בתשרי, ככה יחלקו חז"ל במסכת ראש השנה. לכן קובעת התורה שפסח חייב להיות מתי? בחודש האביב, ניסן. אבל היא אומרת שמור את חודש האביב, עד כדי שאם יצא שפסח כמו השנה לא יצא באביב, אנחנו נצטרך מה לעשות? לעבר את השנה, כי אחרת פסח, חג של שחרור, יהיה משהו מלאכותי בתקופה שהכל עוד כל כך גשום, קר וסוער. במילים אחרות, אומר המהר"ל, יש תקופה בשנה שבה הכל יוצא ממיצרים, הכל יוצא ממצרים, ממאסרים, ולכן גם האסירים יוצאים בחודש הכשר הזה. ועכשיו מובן איך יכול להיות שאולי לוט אופה מצות כל כך הרבה שנים לפני יציאת מצרים. כי אם נאמר שהמצה היא לא רק זכר לאירוע שהיה לפני 2000 שנה, אלא יש משהו מהותי במצה שהוא קשור לאיזושהי תחושה של שחרור, של חירות, אז עוד לפני שישראל יצאו ממצרים בכלל, יכול להיות שהיה משהו באוויר שגרם לאנשים לאכול מצות באותה תקופה.
לא הוא מתנבא.
מה?
לא הוא מתנבא. הוא היה נביא.
כן, אבל למה? נביא. אבל אם האירוע עוד לא קרה, זה כמו שאדם יחגוג יום הולדת לילד שלו שיוולד עוד 300 שנה. אז נכון שיכול להיות שהוא ידע, תגיד הוא היה נביא. קודם כל אני לא מאמין שלא היה נביא, אבל אני אומר, נגיד אם הוא היה נביא, עדיין, למה לתת מצות? כי עוד 300 שנה אולי יהיה אירוע שבגללו אני צריך להתחיל לאכול מצות, אלא אם כן אומר שאכילת המצה היא קשורה לה, לזמן. כן, חננאל. רק בקול.
אני חושב שבאמת כל התכונה של הזמן חייבת להיות לפלוס ומינוס. זה לא יכול להיות רק לפלוס ורק למינוס. אם כן, אז יש
איזשהו גמידה, אבל סוף... לא הבנתי, עוד פעם. או שכן או שלא, למה? מי אמר? מי קבע שחייב להיות שבשלושת השבועות גם תהיה גאולה? בתשעה באב, כי תשעה באב זה יום שמורכב משני דברים, אבל לא בשלושת השבועות.
גם אומרים שזה אחר כך יהפך ליום, כאילו שהחגים האלה
יהפכו לסליחה. הבנתי מה שאתה אומר, אוקיי, בסדר, שומע, יכול להיות. אתה אומר שהצד הקיצוני הזה יהפוך להיות קיצוני אחרי זה לצד אחר, יכול להיות, בסדר.
כן, גם הם כאילו, יש איזה צד של בחירה שחייב להיות פה...
לא, לא, זה עדיין לא חייב. זה שיש תכונה לזמן, כמו שאדם יש לו כישרון לנגן, והוא לא בהכרח ינגן, גם לא בהכרח שאם יש לזמן תכונה לא פשוטה, בהכרח תמיד יהיו שם דברים רעים. עדיין יכולה להיות בחירה. אדם יכול להחליט לא להיכנס לסכנה ויהיו לו פחות סכנה. זה לא שולל את הבחירה, זה בהחלט אומר שזמנים מסוגלים, ככה אומר המהר"ל, לדברים מסוימים. בסדר? מה? יכול להיות. יכול להיות שיהיו פחות סכנות עם אנשים, יותר ייזהרו. יכול להיות שאם עם ישראל ינהג כשורה באותם ימים, אז לא בהכרח יהיה חורבן באותו זמן. אולי לא יהיה חורבן בכלל. אבל אם יהיה, זה יהיה שם. בסדר? יפה. טוב, אז בואו נמשיך הלאה. אגב, אני רוצה כבר להגיד, כבר לקפוץ קצת לסוף, אנחנו נראה, לא יודע אם נספיק לקרוא, אבל בנתיבות שלום ועוד, המושג והמחשבה, כאילו המצוות הם זיכרון לדירועים שהיו, הוא פחות רלוונטי כשאנחנו מדברים ביהדות. כן? ריבונו של עולם לא מצווה אותנו לנסות להיזכר באירוע שהיה לפני 2000 שנה, אם לא שנאמר שעכשיו האירוע הזה עדיין ממשיך לחיות במציאות ויש לנו מה לעשות. גם זכירת המלאק היא באה מתוך המקום שתזכור את המלאק ותדע שהמלחמה עם המלאק היא דבר שממשיך בכל העוצמה. אז בואו נחזור למה שאמר המהר"ל. ממילא אומר המהר"ל, התקופה יוצרת את המאורעות. הזמן הזה כנראה מסוגל לאביב, לשחרור, ליציאה ממיצרים, לחידוש, למיצוי, לחיפוש ייעוד, להליכה קדימה, לחילוץ עצמות, ולכן ישראל יוצאים באותו זמן. מה זאת יציאה לחירות? או מה זאת חירות? אני תמיד אוהב להביא את מה שהמילון במקור חמש, סליחה, זה מקור שש, הכל פה מדלג אחד, כתוב שם מה זה חירות, אומר בעל המילון, חופש, דרור, מעמדו של אדם חופשי. זאת אומרת, המעיין במילון ממנו נראה, ואני חושב שגם בעולם זאת התפיסה, חירות וחופש זה בעצם מילה נרדפת. וזה מסתדר מאוד עם איך שאנחנו תופסים את פסח. מה קרה בפסח? יצאנו מעול המצרים, יצאנו לחופש, יצאנו לחירות. חופש וחירות זה בעצם אותו דבר. עם ישראל הפסיק להיות משועבד לתכתיב של עם אחר. אבל באמת חופש וחירות זה ממש לא אותו דבר. אדם יכול להיות חופשי, אבל ממש לא בן חורין. נסביר. יכול להיות אדם שהוא, אף אחד לא אומר לו מה לעשות. זה פשט המילה חופש. אין עליי אדון שאומר לי מה לעשות. אבל עדיין אני לא מצליח לנהל את הכעסים שלי. אני לא מצליח לנהל את הזמנים שלי. אני לא מצליח לנהל את שמחת החיים שלי. אני עצוב ומתלבט ולא הולך ואני כועס על עצמי וכולי. זאת אומרת, יכול להיות אדם שאף אחד לא אומר לו מה לעשות, אבל עדיין המון 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 דברים משעבדים אותו ברמה שהוא לא מצליח לנהל את חייו, ברמה כזאת שלפעמים יש אנשים שכבר מתייאשים מאי פעם ליצור שינוי בחיים שלהם, כי יש דברים שכאילו הם כבר לא בשליטתם. זה מובן? כן? במובן הזה, חופש זה אדם שאין לו אדון שאומר לו מה לעשות. אבל כמו שאמרנו, עדיין יכול להיות אותו אדם משועבד להמון דברים שאין לו שליטה עליהם. להיות בן חורין זה להיות אדם שלא רק לא אומרים לו מה לעשות, אלא הוא בן חורין, הכוונה הוא מנהל את חייו לחלוטין, ששום כוח אחר לא משעבד אותו. הוא אוכל במינון שהוא בוחר, הוא כועס במינון שהוא בוחר, הוא הולך לישון בזמנים שהוא רוצה, הוא מגיע לאוטובוס בזמנים שהוא רוצה ולא תמיד 5 דקות מאוחר ואחרי זה מאוכזב מאיך שהוא היה צריך לרוץ. הוא עושה כושר כמו שהוא רוצה, הוא לומד כשהוא רוצה, הוא עובד כשהוא רוצה, הוא מנהל את חייו. או בלשון של חז"ל, אל תקרא חירות אלא חירות, ולא ניכנס פה למושג לימוד תורה, אבל מה זה להיות איש של חירות? איש שמצליח לחיות את החירות בתוכו בלי כל הדברים החיצוניים היושבים עליו והמשעבדים אותו. זה מובן? במובן הזה אני אומר, להיות חופשי זה להיות אדם שלא מכתיבים לו מה לעשות. להיות בן חורין זה אדם שלא רק שלא מכתיבים לו, אלא אין שום דבר שמכתיב לו. הוא עסוק בלהקשיב רק לחרות בתוכו. יש לו ייעוד, הוא מקשים אותו. יש לו משימה, הוא עושה אותה. הוא לא מהוכזב מחוסר השליטה שלו על עצמו ועל חייו. במובן הזה, בואו נבין מה זה לצאת לחירות אז. אם הבנתי, אם הצלחתי להסביר והבנתם, אז בעצם יציאה לחופשי זה אירוע חד פעמי שקורה בשתי דקות. ברגע שהעבד, האדון אמר לעבד אתה משוחרר, מהרגע הזה נהייתי חופשי. אבל יציאה לחירות זה לא אירוע של רגע, אלא זה אירוע מתגלגל, מתמשך. גם אחרי ששוחררתי, עכשיו אני צריך להגדיר לי עצמי יהוד ולממש אותו ולהילחם בכל המעכבים ולהיות אדם שמשנה לשנה מרגיש שהוא מתקדם ומנהל את חייו. במובן הזה לצאת לחופשי זה אירוע שהיה ונגמר, לצאת לחירות זה אירוע שהתחיל ומתמשך לפעמים לאורך כל הדורות. בסדר? עכשיו לפי זה נבין מחדש מה קרה בפסח. להבנה הזאת בפסח עם ישראל, תודה רבה, בפסח עם ישראל לא רק יצא לחופשי, אלא כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ויוצא את עמו ישראל מתוכם למה? לחירות עולם. הפשט הפשוט הוא שמתוכם לחירות עולם, הכוונה הוציא אותם פעם אחת לחירות מהמצרים, והם יותר לא יחזרו לשם. אבל זה לא יוצאת לחופשי. לחירות עולם, באמת הפשט, הוא הוציא אותם מתוכם לחירות עולם, הכוונה, ועכשיו, החירות זה מפעל לעולם. זה משהו שהתחיל בליל תתוו ניסן באותה שנה, לא נגיד, כי אני לא זוכר, בסדר? וימשך לעולם. כי עם ישראל לא יצא לחופשי כי אלוקים נמאס לא לראות עם משועבד, אלא כי אלוקים רצה את עם ישראל כעם שעושה את תפקידו, ולכן הוא הוציא אותו לחירות, והחירות זה דבר שעכשיו הולך ונבנה. במובן הזה, פסח הוא לא רק אירוע זיכרון למשהו שהיה לפני 2000 שנה, זה היה נכון, אם היו יוצאים לחופשי בלבד, אלא פסח שנה אחרי שנה הוא המשך היציאה ממצרים ותנועת החירות עולם. או בואו נאמר את זה ככה, אנחנו פותחים את ההגדה במילים הלחמניה דיאכלו ועתנה בהר דמצרים, ומסיימים אותה במה? בתחילת נרצה בלשנה הבאה בירושלים הבנויה. מתוכם לחירות עולם, הכוונה מהלחמניה לירושלים, שכל שנה אנחנו אמורים לשאול את עצמנו מה אנחנו מוסיפים ליציאה לחירות של האומה הישראלית שהתחילה לצאת לחירות כבר שם במצרים. במובן הזה זה משנה לנו את הבנת הביטוי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אין הכוונה תנסה לשחזר איך הרגישו המצרים שם, איך הרגישו היהודים שם כמשועבדים, גם זה נכון, אבל עיקר הנקודה בכל דור ודור אתה חייב לראות כאילו אתה עכשיו יוצא ממצרים. או בלשון של הרמב״ם, ואני מצטער שאני מדלג פה על הרבה מקורות ולא קורא, אני פשוט רוצה לגמור את הכל, אבל לכן גם הבאתי לכם את הדף שתקראו מקסימום לבד, אבל הרמב״ם מוסיף עוד מילה בצד השני של הדף, אל תדאגו, אנחנו נחזור לכל מיני מקורות ככה לא לפי סדר. אומר הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו בעצמו יצא, מה כתוב? עתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם, אנחנו אומרים את זה בהגדה, ואז הבאתי פה בכוונה פסוקים כדי להראות איך אפשר להבין אותם בשני מובנים. התשובה לבן שאינו יודע לשאול, שלא שואל, אבל אומרים לו, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי במצרים. מדגישים מפרשי ההגדה, וזה מה שבעצם רוצה לומר הרמב״ם, כאילו אבא אומר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי במצרים, לא רק אם לא היו יוצאים אבותינו הייתי היום במצרים, אלא כאילו אני עכשיו אמור להיות בעמדת יוצא ממיצרים, ממשיך ומפתח את המושג הזה שנקרא חירותם של ישראל, חירותו של העולם. ובתקופה הזאת של חודש האביב עוד שנה מוציא את עצמי, את עצמנו, את כולנו ממיצרים. זה מה שמצטט הרמב״ם, שאחרי שהבן החכם שואל מה עדות החוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם, ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ויתן השם אותות ומופתים לעינינו. לעינינו זה לעיני מי שהיו שם, אבל אפשר להבין, וזה מה שאני הדגשתי פה על פי הרמב״ם, ואותנו הוציא משם, הכוונה אותנו, את עם ישראל לפני 2000 שנה. אבל הרמב״ם מצטט כאילו אתה יצא ממצרים, ואז אותנו הוציא משם, הכוונה שכל אחד יחשוב כאילו עכשיו הוא יוצא ממצרים. מה התרומה שלי ליציאה הזאת? העולם שלא רק יצא לחופשי אז, אלא יצא לחירות עולם. עולם. זה עניינו של הפסח, המשך היציאה ממצרים, היציאה מהמיצרים. לפי זה אנחנו לא מחויבים להיזכר באירוע שהיה לפני 2000 שנה, אלא אנחנו שואלים את עצמנו מתוך זיכרון אותו אירוע, איך אנחנו יותר חירות, פחות מיצרים, ותכף נסביר איפה זה מופיע במצוות של פסח. בואו נסתכל שנייה רק בנתיבות שלום במקור השמיני, כן? הוא דן שם בכל העניין של מצוות סיפור יציאת מצרים, ומה העניין לחזור ולספר אותו שנה אחרי שנה. בכל אופן הוא כותב ככה, והטעם, כי אצל בני ישראל לא קיים המושג זיכרונות באלמה, ואין בתורה הקדושה מצווה לספר את סיפורי העבר, אפילו כשמדובר בהופעות שמימיות שיהיו רק פעם אחת ויחידה, כמו המן וקריאת ים סוף. הוא אומר, אין לנו עניין, אנחנו לא אנשים שמשחזרים את ההיסטוריה, זה לא הנקודה. כן, כמו שאני אוהב להביא את הדוגמה של זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתם ממצרים. ודאי שאין הכוונה שתעמוד ותגיד, אוי מרים, מרים המסכנה שהיה לה צרה, דיברה לשון הרע ומה קרה לה. זה הכוונה לנסות לזכור את העבר. מטרת המצווה הזאת היא מה? תזכור את מרים שדיברה לשון הרע ותנקה את העולם ממה? מלשון הרע. תזכור את המלאק וצא להילחם בו. תזכור את יציאת מצרים ותקדש את עצמך. לכן המון מצוות הם זכר ליציאת מצרים. תמשיך את מפעל היציאה הזאת. תמשיך לממש את הייעוד לשמוע אלוקים כל כך בעוצמה נכנס במצרים, כדי להוציא את העם הזה לא רק לחופשי, שיהיה עוד אומה שלא אומרים למה לעשות, אלא שהיא תהיה בת חורין ותממש את יהודה, את החרות בתוכה. בואו נקרא דברים של הרב קוק מאוד יפים, במאמר ארוך מאוד שנקרא תללי אורות ביחס לטעמי מצוות. הוא מדבר שם על טעמי המצוות, למשל כפי הסברת הרמב״ם את טעמי המצוות של הקורבנות, שהרמב״ם בדרך כלל במורה נבוכים מסביר את הקורבנות כניסיון לנקות את העולם מהקרבת קורבנות לעבודה זרה. הרב אומר שהטעם הזה לא מרזיק, הוא כותב ככה, ולמה? כי הוא אומר, כי זה טעם שאומר בעצם שאתה כל הזמן בא לנקות איזה משהו שהיה בעבר לפני 2000 שנה, אבל היום 2000 שנה אין עבודה זרה, למה שיהיה מוטיבציה להמשיך להקריב קורבנות? כותב הרב קוק, אולם באמת היסוד היותר עיקרי הגנוז ומקופל בטעמי המצוות ונימוקיהן חייב להיות מה? העתיד, זה שעכשיו קורה משהו. העבר לבדו, אף על פי שהוא נכבד מאוד, מכל מקום, תראו איזה ביטוי, יכול הוא לבוא עד לכדי ערך של ידיעה ארכיאולוגית. מאוד קשה לבכות על בית מקדש שנחרב לפני 2000 שנה, אם לא מבינים שעכשיו בונים את בית המקדש השלישי, אם לא בפועל, אז לפחות מכינים את האופציה. שאין בה, בידיעה ארכיאולוגית, תוכן לחיים בפועל. כאשר יגיע זרם החיים של העבר דרך ההווה אל העתיד, אז השתלמות תנאי החיים וכולי. אבל כל עוד שלא יחובר אל העבר זרם מקורי הזורם בכוח מהעבר ומתפלש בכוח בהווה ומוסיף אומץ והורה לעתיד, הוא עלול להלביש את היהדות בצורה ארכיאולוגית. ראיתם? אומר הרב בעצם את מה שניסינו לומר. לא יכול להיות שאנחנו זוכרים אירוע לפני 2000 שנה, אלא הנקודה היא שהאירוע הוא בשידור חי. יצאנו ממצרים כשאנחנו בדרך לירושלים, והשאלה איפה אנחנו מממשים את חלקנו במרוץ השליחים הגדול הזה. מכאן נעבור לשתי המצוות המרכזיות שהן מצוות החג, ונראה אולי דרכם מלמד אותנו התורה להמשיך את מפעל היציאה לחירות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. תודה רבה. כן. אז קודם כל שנייה, קודם כל בגלל שזה לחרוג, אז נגיד את זה בחצי דקה, אבל קודם כל שאלה טובה, אבל בית, הרמב״ם אם תקרא שם, הוא לא רק אומר כדי לקרוא את מושג העבודה זרה, הוא אומר, היו מקריבים קורבנות לעבודה זרה, קורבנות ממש. אם ניקח את הקרבת הקורבנות, אנשים לא ידעו מה לעשות עם המוטיבציות האלה להקריב. אז לכן אמר ריבונו של עולם, אז תקריבו בבית מקדש. בסדר? אז אני מסכים שאתה בא ואומר, טוב, אז עבודה זרה זה דבר הרבה יותר רחב, אז כוונה לנהל את הכוחות מהשתעבדות לכסף או לדברים אחרים, אבל הרמב״ם ממש מדבר שם על תנועת ההקרבה. זאת אומרת, אנחנו באים לנקות את העולם, המוטיבציה של אנשים לתת מתנות לאל, או לאלוהים, או להרבה אלוהים. אבל עדיין השאלה היא טובה. אולי זה יהיה התירוץ של הרמב״ם שיגיד, לכן כתבתי את זה, כי זה באמת לא רק טעם של עבר. אבל יש פה חצי תשובה וחצי תשובה לא. טוב, בואו נמשיך. שתי מצוות מרכזיות, לפי דברינו, אנחנו אמורים משנה לשנה להביא את העולם למקום יותר חירות, או ישראל יותר יוצאים לחירות, ממשיכים לספר את סיפורם ולממש את יהודם. בפסח אנחנו מצווים מדאורייתא בלילה הזה רק בשתי מצוות מדאורייתא, כי ארבע כוסות, מרור ועוד, הם לא מצוות מדאורייתא. מצווה ראשונה, והגדת לבנך, שזה המצווה לספר לילדים, להעביר את כל המטען הלאה. מצווה שנייה, מצוות אכילת המצה בלילה הזה ובכל הלילות ובכל הימים בכלל. מה זה והגדת לבנך? התורה מצווה אותנו בלילה הזה לשבת ולספר לבנים את סיפור יציאת מצרים בלילה הזה שאנחנו קוראים לו ליל הסדר. למה הלילה הזה נקרא ליל הסדר? התשובה, אני חושב, המקובלת בעולם, זה נקרא ליל הסדר כי בלילה הזה יש סדר קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, המון המון פרטים, ומישהו סידר את הסדר. אני תמיד טוען מול הטעם הזה שזה לא נשמע לי הטעם, כי זה טעם חיצוני. הלילה הזה שכל העולם, כל עם ישראל קורא לו, גם הרחוקים ביותר קוראים לו ליל הסדר, לומר שהוא נקרא ליל הסדר בגלל שהיה בו המון פרטים ומישהו כתב איזשהו סדר שאנחנו נוכל לנהל את הערב הזה, לי זה נשמע טעם חיצוני מדי למהותו של הלילה בשביל שכולנו נקרא ללילה הזה ליל הסדר, בעוד שבראש השנה ובט"ו בשבט יש לנו גם איזשהו סדר ליל ראש השנה, ועדיין אנחנו לא נקרא ללילה הזה ליל הסדר. אני חושב שליל הסדר נקרא הלילה הזה על שם משהו הרבה יותר מהותי בו, שזה מצוות והגדת לבנך. כי אנחנו יודעים שהגדת לבנך זה החובה שכל בן יספר לאבא שלו את מה שהיה, אולי גם הווה, אולי גם יהיה. אבל זה כשאנחנו רואים בית אחד, אז אבא מספר לבן. אבל אם אנחנו נסתכל על כל הבתים בו זמנית, אז בליל ט"ו ניסן כל שנה, מה קורה? מתכנסים כל האבות ומספרים לכל הבנים את סיפור יציאת מצרים, או במילים אחרות מה שקורה בלילה הזה, דור האבות מעביר לדור הבנים את כל המטען, את המקל במרוץ השליחים, ככה שנה אחרי שנה, ואחרי 25 שנה באים הילדים ומעבירים את זה לבניהם, וזה מה שקורה בלילה הזה, ובלילה הזה במילים אחרות אנחנו יוצרים סדר, או משמרים את הסדר. סדר זה דבר שמלמד שיש כאן איזשהו כוונה. הדוגמה שאני אוהב תמיד להזכיר, אם דיו נשפך על הרצפה, זה אומר שאף אחד לא שפך אותו בכוונה. אבל אם הדיו נשפך על דף ויצאו מילים בצורת מכתב, במילים אחרות יש סדר, זה אומר שמישהו כתב את המכתב, היה לו חשיבה, יש ייעוד לדבר. בסדר? אם ישפכו המים על הרצפה, הם נשפכו בטעות. אם נשפכו לתוך כוס, במילים אחרות, הם נשפכו בתוך איזשהו סדר, למדנו שמישהו שפך אותם בכוונה. כשעם ישראל יוצא ממצרים, ולא רק לחופשי, אלא לחירות, אומר אלוקים, חייבים אבות מוסרים לבנים. חייבים עבר ממנו להווה, ממנו לעתיד, ולכן בלילה הזה ישבו האבות ויעבירו לבנים, כדי שהבנים שיפתחו וישדרגו את המציאות, יעשו את זה מתוך מטען שקיבלו מאבות. וככה שנה אחרי שנה צריכים האבות להעביר את כל המטען בצירוף חידוש ועוד חידוש, כדי שהבנים יעשו את זה אחרי זה לדור הבא. זה קשור למה שאמרנו, המשך היציאה לחירות. האומה נושאת על שכמה מסע, ומשנה לשנה היא הולכת ומעבירה את המטען הזה קדימה והלאה. מה שאני אומר יכול להישמע סיסמה, כי יכול אדם להגיד, תראה, אני 25 שנה ישבתי בבית וכל שנה שמעתי את אותו סיפור, ואף פעם לא הרגשתי שיש איזושהי התחדשות, או אני כשאני מספר את סיפור האגדה קוראים את האגדה, ואיפה ההתקדמות משנה לשנה? שאלה מובנת? מה? כן? אוקיי, כנראה שכן. יפה. לכן אני רוצה לומר שאם הסברתי טוב, אז בואו ננסה לתת הבנות מעשיות בצורת סיפור יציאת מצרים, שיהיה מימד של התחדשות משנה לשנה, שנוכל לומר וואו, משנה לשנה התקדמנו בעקבות הסיפור, התחדש לנו משהו. אחד הדברים שקורים הרבה פעמים בבית, בגלל שאין זמן להתכונן לליל הסדר, שאנחנו פשוט קוראים את ההגדה. לא תמיד גם מבינים את כל מה שכתוב שם. מי הם ארבע בנים ומה התשובות להם, ומה קורה שם עם הדרשות האלה של 50 מכות ועל היה 250, ומה זה באמצע מקרא ביקורים, הרמי עובד אבי, אכול מראש חודש, תלמוד אמר ביום ההוא. לא לגמרי ברור מה קורה שם בהגדה. באופן שאני חושב שאם נשאל הרבה אנשים מה ענו לילדים על שאלות מה נשתנה, לא בהכרח שכל אבא ידע להגיד מה באמת הייתה התשובה, או מה זה מטבילים שתי פעמים, איפה מטבילים באמת שתי פעמים. וכשקוראים את ההגדה, קוראים, לא תמיד מבינים, ושולפים איזשהו רעיון מההגדה שהזדמנה במקרה, והנה עוד איזשהו רעיון מאיזשהו אדמור שלא בהכרח ידענו להגיד אפילו את השם שלו, ואז באמת לא לגמרי ברור איפה בליל הסדר מעבירים מטען משנה לשנה והולכים ומתחדשים. לכן אם מותר, אני רוצה להגיד פה אמירה מעשית, כמה אמירות, ואז נעבור למצווה השנייה של אכילת מצה. דבר ראשון לכן, כדי שהאמירה שבלילה הזה מעבירים את כל המטען מדור לדור, והעסק הולך ומשתדרג משנה לשנה ושזה לא יהיה סיסמה, אז הנקודה הראשונה שחייבים זה להגיע לליל הסדר מוכנים. זאת אומרת להתכונן, לעצור לפני, לקרוא את ההגדה שלפחות האבא או האמא ידעו מה כתוב כאן, מה הפירוש הפשוט. וזה רובד אחד, שנקרא את ההגדה נדע להסביר אותה. השנה נגיד אין שום פירוש מעבר לפשט, אבל בואו נדע להסביר את הפשט, בואו נסביר מה סדר ההגדה, מה אנחנו אומרים פה באמת. נעצור מדי פעם, נסביר טוב את הקטעים, היחס ביניהם, ולילדים הקטנים נספר את הסיפור אולי בפשט הפשוט, אולי עם איזושהי הצגה, ונחזור עוד פעם עם איזשהו חידוד. זה הרובד ראשון פשוט, קודם כל שנדע מה אמרנו הלילה, שנדע מה כולל הסיפור יציאת מצרים, ומה חז"ל באו להוסיף בדרשות שהם הוסיפו, לפני שהבאנו איזשהו פירוש מהמם. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שתהיה התחדשות, לכן חז"ל כל כך מקפידים שכל ילד לפי רמתו נספר לו. אז קודם כל פשט, ולספר לילדים פשט, ולהסביר לעצמנו פשט אגדה. נקודה שנייה, זה זמן מצוין להעלות שאלות מהותיות שקשורות ללילה הזה או לעם ישראל בכלל. למשל, למה אלוקים שיאבד אותנו במצרים? מה עשינו? נכון שיש ברית בין הבתרים, אז למה? למה עשרת המכות האלה דווקא? יש דעה בראשונים שאומרים שגם היהודים קיבלו את המכות חוץ מהמכות שכתוב במפורש שלא. אז מה העניין במכות אם גם היהודים לקו בהם לאותה דעה? מה עניינם של ישראל? למה יצאנו ממצרים בכלל? מה זה לתקן עולם ומלכות שדי? דוגמאות כאלה. קורבן פסח. למה לא לשבור בו עצם? למה לאכול בחבורה? יש כל כך הרבה מה לעיין. אז לא בהכרח שתהיה לנו תשובה. אבל שתעלה שאלה, וזה אולי יותר לגדולים, נעלה שאלה גם בלי תשובה, אבל נתחיל לדון, משהו יתחדש לנו בהבנת הפרשות. נתקדם קצת בלהבין את התורה יותר, בלהבין את עצמנו יותר, ואולי נבין דברים בסיסיים מאוד במחשבת ישראל. בסדר? הבנתם? אתם מבינים איך זה קשור ליציאה לחירות, להמשך שדרוג, להמשך העמקה, להמשיך עם המטען, שאנחנו כולנו יודעים את סיפורי הגן 2000 שנה, אבל מה מעבר, מה הלאה? יפה, נחפש תשובות, ואם אין תשובות, השנה הבאה, אבל נתחיל דיון שיהיה משמעותי, שנרגיש שיש בתורה מה לעשות. נקודה שלישית שחז"ל כל כך מדגישים אותה, שחייבים שהילדים ישאלו שאלות, חייבים לגרום לילדים לשאול שאלות. היום, תגידו לי אם אני צודק איך נראית המציאות, מלמדים את הילדים לדקלם את מה נשתנה עם כל הסלסולים, והילד עומד על הכיסא ואומר מה נשתנה ובורח, בכלל לא בטוח שהוא הבין מה הוא שאל, כי שוב, איפה מטבילים שתי פעמים תשאלו אותו, לא בהכרח שהגננת הסבירה. אז הוא שואל את מה נשתנה, הוא לא קיבל תשובות, והוא גם לא שואל שאלות שמעניינות אותו, כי את זה כל שנה הוא שואל. הבנתם? אבל חז"ל לא התכוונו שניתקע במה נשתנה, אלא הם רצו שאבא ואמא יחשבו איך לעשות דברים מוזרים בליל הסדר כדי לגרום לבן להגיד, אבא, אז למה באמת אלוקים הוציא אותנו ממצרים? אולי אתה קטן בשביל שנענה לך, אז נדבר על זה עוד שנתיים. עד כדי כך, זה ראיתי ממש השנה, שהריד, רבי ישעיהו דיטרני, מהראשונים, כמעט מימי רש"י, כתב על מה נשתנה על ההגדה, הוא כותב, המה נשתנה זה רק בגלל שאין מישהו שישאל, אבל אם יש מישהו שיש לו שאלות, לא צריך להגיד מה נשתנה בכלל. ואז הוא מביא גמרא שאחד המוראים, אביי, שהיה יתום וישב אצל רבא דודו, ישב יום אחד ורבא הזיז את השולחן באמצע אוכל וכולי, ואומר לו, רגע, רבא, למה מזיזים את השולחן באמצע אוכל? כאילו, למה לא אוכלים מיד וכולי? אמר לו, רבא, פטרת אותנו מלומר מה נשתנה. כי זאת הנקודה, שהילדים יהיו מאורים ושואלים שאלות. אנחנו השתעבדנו לטקסט, וטוב שנשתעבד לטקסט, אבל נבין שחזל רצו שאבא ואמא, אבל בשביל זה חייבים מחנה, יגרמו לילד לשאול שאלות, ואתה תענה מה שאתה יכול ומה שלא, תשאיר, אבל שהילד יהיה באמת בעניינים. לכן אמרו חזל, כליות ואגוזים. אז תסלחו לי שאני אומר, כמו לדקלם את מה נשתנה, אז אפשר ללכת לחנות לקנות כליות ואגוזים. אבל חזל לא התכוונו כליות ואגוזים. כי אם היום מה שמעניין את הילדים זה עדשים, אז תציע להם עדשים. אל תתקע בכליות ואגוזים, אתה צריך לגרות את הילדים שיהיו פעילים וערים, כי הנקודה היא להעביר להם את המטען. ודבר רביעי, לא רק שהילדים ישאלו שאלות, אני תמיד גם אומר שהילדים ידעו לענות. ידעו לענות, הכוונה, תחשוב על שאלות טובות לילדים. ואני מוסיף, שהרבה פעמים אנחנו מאוד רוצים שהחידון יהיה מאוד פשוט, כדי שהילדים ידעו את כל התשובות. אז נעשה להם חידון א' ב', ובאות קוף נשאל איזה ים נקרא באות יוד, יגידו ים סוף. הנקודה בחידון זה לא רק שנגיד שאלנו 22 שאלות, אלא להציב בפני הילד שאלות שלא תמיד הוא ידע לענות עליהן, שיהיה לו מוטיבציה לפתוח חומש או לשאול אותך או לשמוע תשובה, כדי להתרגל להעברה מאבא לבן. אז טוב שבחידון יהיו המון שאלות שהוא יודע, אבל תנו לו גם 2-3 שאלות לעורר לו את המחשבה, כדי שיהיה משנה לשנה חידוש. אבל בשביל זה אבא צריך לחשוב מה גיל הילדים, מה אני יודע, מה אני יכול להעביר, קודם כל מה הפשט, אחרי זה מה להוסיף, ואז באמת יכול להיות שנוכל לצאת מליל הסדר בתחושה שקרה פה משהו משמעותי. הצלחתי להסביר? אולי בגלל זה נצטרך לקצר את ליל הסדר ולקחת את הקטנים ואחרי זה את הגדולים, לא יודע מה. אבל הנקודה היא שלצאת מהסיסמה שבליל הסדר עובר כל המטען, בעצם זה שנקרא שוב את ההגדה, שזה גם נכון. אבל כנראה שאפשר הרבה יותר אם נחליט שרוצים שליל הסדר יהיה משהו משמעותי שישאיר חותם, ואחרי 20 שנה ישאיר חותם. בסדר? לכן והגדת לבנך. בואו נעבור למצווה. בדרך אגב, זה לא רק לבנות בבנים, אלא זה גם לבנות בהורה. ההורה יודע שכל שנה לפני ליל הסדר יש לו עבודה לא פשוטה, והוא בעצמו מרגיש שהוא יוצא לחירות. הוא יותר יודע, יותר מבין, יותר מגורה, יותר משקיע, וכל המשפחה נעה ביחד איתו. נעבור מכאן למצווה השנייה, שהיא מצוות אכילת המצה, ואיך היא קשורה ליציאה לחירות. אז באופן פשוט אני אגיד פה 2 רבדים. אכילת המצה, מצה וחמץ, שניהם עשויים מאותם חומרים בדיוק, וזה מעניין, נכון? קמח ומים. אלא שיש 2 הבדלים ביניהם, נגיד קודם את הנקודה הראשונה. המצה, אני אומר אותם כמו החמץ, קמח ומים. אלא שהמצה היא מוצר שבנוי רק על החרות, על המינימום, על הנצרח, כדי להתקיים. מצה מלשון מיצוי, מיצוי הדבר, כמו מיץ, הנקודה הנצרכת. יפה מאוד. בלי כל העטיפות של החמץ, שזה הניפוח והצבע והדבק והטעם המאוד מתוק והמאוד מלוח, שמטרתו להוציא אותך מחירותך ולשעבד אותך להמון המון טעמים. תמיד אני אוהב לומר שהדבר הכי נצרך בתפריט שלנו זה המים, ולכן הם חסרי צבע, חסרי טעם וחסרי ריח, ללמדנו שמה שבאמת צריך, שותים אותו לא בגלל הטעם, הריח והצבע שלו, והראיה, המיקום של הלחם והחלב ברשתות הגדולות. הכי בסוף, כי את זה בכל מקרה יקנו. הדברים שנקנו אותם, כי הם צבועים יפה, כי הם מתוקים, כי הם מגרים, כי הילדים לא מוכנים בלי, אלה הדברים שנצטרך לשים מקדימה. המצה זה קמח ומים ומינימום נצרך כדי להתקיים, ולא כמו החמץ התופח המנופח הצבוע, כדי לשעבד אותנו לאכול ולהרגיש שוב משועבדים למשהו שאין ברצוננו להיות משועבדים. לכן אני מוסיף שלעניות דעתי יש בעיה מסוימת עם הנטייה היום לעשות את כל המוצרים קשרים לפסח, והוואפלים אותו דבר והלחמניות אותו דבר, בשביל להרגיש שאנחנו אוכלים בדיוק מה שאכלנו ביום חול. הרי זאת המטרה הייתה, לנסות ולנקות את התפריט מכל הצבעוני, השמן, הדביק, הפריך, המלוח, המתוק, תכניסו לשם מה שאתם רוצים, ואנחנו לא יכולים, אז אנחנו מנסים להוציא. הרי לפי ההלוכה, בכוונה בלשון אשכנזית אני אומר, לפי ההלוכה, אם אנחנו נוציא את הקמח והמים, אנחנו לא אוכלים חמץ. אבל יכול להיות שחזל יגידו לנו, אבל הפסדתם, החמצתם את הנקודה. שמה? רצינו שלא תהיו משועבדים לכל המאכלים האלה. לכן גם המתח תמיד לגמור עם המצק וכבר לקבל את הפיתות של אנג'ל, זה לא אסור, זה נפלא, רק אני חושב שזה קצת מפספס. כי הנקודה הייתה, תשתחרר, תשתחרר, פשוט תשתחרר. אבל הנקודה השנייה, שהיא לא רק המצא, אמרנו המצא זה ההרדיסק. אני מתכוון הזיכרון הבסיסי כדי שהעסק יעבוד, בלי כל התוספות. נקודה שנייה שמצא מבטאת חירות, זה שכמו שאמרנו מצא וחמץ עשויים מאותו חומר, אלא שכדי שמצא תהיה כשרה היא חייבת מה? ניהול, השגחה ובחירה. חמץ בכל מקרה יצא מהתנור, זה נכון? תשים קמח ומים בתנור ותלך לישון, אחרי 7 שעות תקום, חמץ יהיה שם. כדי שמצא תהיה צריך לבחור, צריך להגדיר, צריך לשמור את המצות, אומרת התורה, ושמרתם את המצות, כי זה החידוש של המצה. כדי שמצא תהיה אני חייב להגדיר 18 דקות ולהיות עומד על המשמר, לבחור, זה להיות בן חורין, אדם שלא נגרר ונסחב והצטברו עליו המון דברים, אלא הוא בחר, הגדיר וניהל את העניין. כדי שלא יהיה חמץ צריך לנהל. חמץ לפי הדברים שאני מנסה לומר זה מלשון החמצה, דברים שקרו מאליהם, שתפכו בלי שרצינו, בלי ששמנו לב. ועכשיו נגדיר מחדש את איסור החמץ, וזה יענה גם על השאלה הראשונה, אז למה אלוקים כל כך נלחם בחמץ? כי איסור החמץ זה לא רק שלא יהיו פירורים, אלא נגיד ככה, איסור החמץ זה מלחמה בכל הדברים המשעבדים שמשום מה הוחמצו ונדבקו עלינו, ואכילת המצה זה היכולת להשתחרר מכל אלה ולהגדיר את מה שאני רוצה ואיתו להשתמש. כן? משהו שדרש בחירה, ניהול, ולכן הוא התקיים. לפי זה מתחדש שהמלחמה בחמץ היא לא רק מלחמה בפירורים, אלא היא בעצם מלחמה בדבר הרבה יותר רחב, היא כמעט מלחמת עולם, מלחמת תרבות, מלחמה רחבה הרבה יותר. זה מלחמה בכל ההחמצות, בכוחות מבוזבזים, בשיעבודים, בחוסר יכולת לצאת לחירות, בהמון דברים שהצטברו עלינו, ואנחנו רוצים לנהל ולמצות, ולא להיות משועבדים, לצאת לחירות ולהמשיך את מפעל היציאה לחירות של האומה הישראלית. ולכן התורה, שאנחנו מבינים עכשיו שמפעל השבתת החמץ עניינו להשבית את ההחמצות, לכן התורה תאמר לנו פה כמה דברים. דבר ראשון, היא תגיד את מה שאנחנו מכירים, החמץ כאוכל. דבר ראשון, נקה את החמץ מהבית. את כל הדברים האלה המשעבדים, המנופחים, האוכל הזה, החמץ שהחמיץ, שתפך בלי סיבה, שתפקידו לשעבד, לכן התורה תאמר נקה אותו מהבית אם אתה רוצה להיות משוחרר. כי גם אוכל שהוא בתוך הארון, גם אם לא אוכלים, אני חושב שהדוגמה הזאת נכונה, גם אם תגיד לילדים אסור לאכול את הממתקים, אבל כשיש המון דברים בבית יש כל הזמן תחושה שבלי זה אי אפשר, ואם לא נותנים כאילו החמצנו משהו. לכן לא רק לא לאכול, אלא שלא יראה ולא ימצא, נסה כמה שאפשר להתנקות. ואם הסברתי טוב, אז עכשיו גם יובן למה הניקיון הוא לא רק מחמץ הלכתי, אלא יש נטייה אמיתית בעם ישראל כחלק מתחושת האביב, מה לעשות? לנקות הכל, לנקות את הבית, שיהיה רענן, שיהיה נקי, שהתריסים יהיו נקיים, שלא יהיה תחושה של המון דברים שהצטברו על התריסים ועל הבגדים ועלינו, אלא תחושה של הכל חוזר להיות רענן, נקי, מחודש, כמו האביב, שזה יציאה לאיזשהו חילוץ עצמות, על לא רק ניקיון ליצור העננות, אלא יש נטייה אמיתית לפני פסח, מה? לפנות המון דברים שנערמו עלינו, לפנות קלסרים, ולפנות ארונות, ולפנות בגדים, ולפנות תיקים, ולפנות המון דברים שנראה לנו תמיד שחייבים אותם, אבל באמת הם מעיקים עלינו, כי הם תופסים המון מקום והם פשוט משעבדים אותנו. מובן? במובן הזה אני אומר, באמת מובן למה המלחמה בחמץ יצאה מזמן מגבולות העיסוק בפירורים, והיא באמת הפכה להיות משהו הרבה יותר גדול. רצון בהתחדשות, בהתרעננות, בניקיון, בסידור, בפינוי. אבל אם, מובן כל מה שאמרנו, אבל עכשיו נקבל פרופורציה איך מנקים את החמץ. כי אם הנקודה היא באמת רק שלא יהיה חמץ, אז ניקיון החמץ יכול להיות בכעס, בכסח, במתח, כשמנקים עם מברשות שיניים, את, אני מחפש מאוד, אבל פה נגיד את הרצפה ואחרי זה בין הפלורסנטים, ופסח משאיר חותם לא נעים. אבל אם מבינים שכל ניקיון החמץ, כולל ניקיון הבית, הוא דבר מבורך כי זה חלק מתחושת השחרור, אבל כל זה הוא חלק מהסעיף הגדול שנקרא מלחמה בהחמצות, בשיעבודים, בדברים שיושבים עלינו ומעיקים, אז לא יכול להיות שהניקיון של החמץ ושל הבית יהפוך אותנו לאנשים חמוצים ומחמיצים, כועסים, עצבניים, שזוכרים שלפני פסח רבים עם הילדים ועם הבעל, או עם האישה, מעליבים ונעלבים, מגיעים זכותים לליל הסדר, כי אנחנו הרי יוצאים לחירות, ככה לא יוצאים לחירות. ודאי וודאי שיש כנראה אמת גדולה בתביעה הזאת, לנקות את החמץ ואת הבית ויותר, אבל מתוך הבנה שהניקיון הזה הוא חלק מהניקיון הגדול של להיות בני חורין, לצאת לחופשי, לנהל את חיינו. ממילא עם הניקיון של הדברים האלה הפכו אותנו ליותר משועבדים, לא לכך התכוון ריבונו של עולם. לכן אמירה מעשית שהרבה פעמים אני אוהב לומר זה, למשל, לדעת מראש שהבית אף פעם לא יהיה נקי מושלם. הרי אנחנו רוצים שבדקה הראשונה שנדליק נרות לפני פסח, של ליל פסח, הבית יהיה כל כך מצוחצח ושלא יהיה שום דבר מלוכלך. לכן נוציא את כל הבגדים ונכבס אותם ואת כל הצלחות גם הנקיות ונשטוף אותם כדי שיהיה הרגשה וכולי. אבל דקה אחרי הדלקת נרות, שוב, הבית לעולם לא יכול להישאר מסודר. אם נתפוס בראש שאסור להציב רפים גבוהים מדי, כי המדד לרפים של הניקיונות זה השאלה האם אני אצא בסוף מחמיץ מכל הסיפור, או האם אני הנהל ויהיה פה נעים. מה יהיה החותם שישאיר פסח לדורות על ילדי ישראל, או על נשות ישראל, או על בעלי ישראל, איך שאומרים. האם, וואו, פסח מתקרב, איזה אסון ניחת עלינו? במילים אחרות, פסח לא מוציא אותנו לחירות, אלא משעבד אותנו. אנחנו מנקים את החמץ, אבל משתעבדים להמון החמצות, או שבעצם מה שרוצה ריבונו של עולם, שגם הניקיון הזה יהיה חלק מאיזושהי חוויית שחרור. אז לכן זה יעשה אולי עם רף נמוך יותר. ולכן, גם אם הילדים יוצאים לחופש, זה לא עכשיו הסיבה לראות איך נפטרים מהם שבועיים, אלא אולי נגדיר את סוג הניקיון לפי חדוות החיים שתהיה בניקיון המשותף, שזה נושא שעוד אפשר לדבר עליו הרבה, אבל זה לשנות את התפיסה. זה לא מוריד כי הוא זה מכך שצוותה התורה להילחם בחמץ, אבל זה מסביר מתוך איזה עמדה נפשית רצתה התורה שנילחם בחמץ. לא כדי שלא יהיה חמץ כי פעם לא היה חמץ, אלא כי התורה רוצה שהעולם יסיר מעצמו את ההחמצות ויחיה עם המצוי, עם המצא. לכן, ובזה אנחנו מסיימים, אומרת לנו התורה, ובזה אני מסכם את כל הנאמר, עם ישראל בפסח לא יצא לחופשי, וזהו. וממילא עכשיו 2000 שנה מנסים לזכור איך היה להיות אסיר לפני 2000 שנה. אלא עם ישראל יוצא לחירות. וחירות, כמו שאמרנו, זה מפעל שהולך ונבנה. האומה הישראלית יצאה ממצרים כדי לממש ייעוד שהוא ייעוד שלה וייעוד של העולם כולו. ולכן אומר לנו בעל ההגדה, לכן אומר לנו ריבונו של עולם, שתי מצוות תעשו כל שנה באותו יום כשנורתה יריית הפתיחה ליציאה לחירות הזאת. העבירו את כל המטען, אבל באמת, באופן משמעותי, מאבות לבנים, מאבות לבנים, מאבות לבנים, עד שהבנים יהיו אבות והם יעבירו מאבות לבנים ממצרים לשנה הבאה בירושלים. והמעניין הוא שכמה שירושלים תהיה בנויה, נמשיך לומר בירושלים הבנויה, כי תמיד יש יותר. ודבר שני, תוציאו את ההחמצות, את החמץ, את ההחמצות לפני ובחג, ותאכלו את המצוי, תאכלו את המצה, נהלו את הדברים, תכננו את הזמנים, תכננו את ההכנות, תכננו את חול המועד, וזה תהיה התרומה של עם ישראל או של כל אחד מאיתנו, וזה המיצר שממנו כל אחד יצא. הנה, השנה יותר ויותר ניהלתי, העולם טוב יותר, מנוהל יותר, משוחרר יותר, בן חורין יותר. שיהיה לנו חג שמח ומבורך, גם כשר, אבל גם שמח, ושאחד לא יבוא על חשבון השני, ושיהיו ימים טובים וחופש טוב ונעים לכולם. בשורות טובות. תודה.